קוראים בחוברת פסח, עמוד 206. עמוד 206, איגרת עין בית, איגרות בעל הסולם. אני מבקש ממש שתועיל בטובך לכתוב אליי בכל פעם מה שנשמע אצלך ומבני ביתך משלום ובריאות ומצב הפרנסה, כי מאוד אני מודאג אם אני לא שומע ממך מה שנשמע אצלך. הרבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. ויש לפרש זה על דרך המוסר מה עניינו. זה ידוע שהסדר של העבודה הוא שהאדם צריך להתחיל ואחר כך באה לו עזרה משמיים, על דרך שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. משמע מכאן שרק בזמן שהאדם רוצה לעבוד, אז הוא מקבל עזרה משמיים. אבל יש כלל שאין אדם מקבל עזרה אלא רק בזמן שהוא זקוק לעזרה. היינו שהוא רואה שאין בידו לעשות לבד, אחרת אין בקשת העזרה בקשה אמיתית, משום שהוא יודע בעצמו שהוא יכול לעשות הכל לבד, רק שמתעצל בדבר, ולעצלים לא נותנים עזרה, כי רק אלה המשתוקקים להשם הם מקבלים עזרה. כמו שאמרו חז"ל, הווי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. לכן סדר ההתחלה הוא בבחינת מצה, ומלשון מצה ומריבה, כמו שכתוב בעצותם על השם. וכמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו, ופירש רש"י שיעשה מלחמה עם יצר הרע. ובזמן שהאדם עושה עמו מלחמה בכל יום, והוא רואה שבכל זאת אין הוא זז ממקומו כמלוא נימה, אלא אדרבה, הוא נעשה יותר גרוע, אז הוא מתחיל להרגיש מרירות. זה נקרא מרור. וזה על דרך שכתב הארי הקדוש, שישראל בזמן הגאולה עמדו כבר בממתת שערי טומאה, ואז נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא וגאלם. שבאמת קשה להבין, איך אפשר לומר שטרם שבאו משה ואהרון לעם ישראל בשליחות השם, לא היו אז כל כך בשערי הטומאה, אלא דווקא לאחר שבאו משה ואהרון וראו את כל האותות והמופתים אשר היו במצרים, אז נפלו כל כך לשערי הטומאה. אלא העניין הוא כי כל דבר תלוי בהרגשה, כי אין האדם מסוגל להרגיש שום מציאות אמיתית מצד עצמו, כמו שאמרו חז"ל, אין אדם רואה נגיעי עצמו, ואין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, וממילא אי אפשר לו לראות את האמת כמו שהיא, אלא זוהי עזרה משמיים שיוכל לראות את האמת. לכן מטרם שבאו משה ואהרון לא ראו את האמת, אלא אחר כך שראו את כל האותות וכו', זכו לראות את האמת כמו שהיא. היינו שראו שהם כבר נמצאים בדיוטה התחתונה בממתת שערי טומאה, ואז זכו לגאולה. היינו לאחר שהרגישו את המרירות, אז היה בידם לתת תפילה אמיתית על מצבם שבו הם נמצאים. נמצא שגם המרור הוא עזרה מהשם, היינו על ידי משה ואהרון והאותות והמופתים שהראה להם הקדוש ברוך הוא. ואז זכו לפסח. היינו שפסח השם על בתי בני ישראל וכולי, שזה עניין דילוג, שזה נקרא דילוג המדרגות. כי מדרך העולם הוא שמי שלומד איזה חוכמה הוא מוסיף והולך, וכאן היה להפך, שכל פעם היו יורדים למטה בתומעה, ורק על ידי זה שראו את מצבם האמיתי, אז היה בידם לבקש מהשם תפילה אמיתית, ואז עזרם הקדוש ברוך הוא. וזה עניין פסח, מצה ומרור, שהם הולכים ביחד, אחרת אי אפשר לזכות לגאולה, כי אותיות גולה וגאולה הן שוות, ואין ביניהם הבדל רק באלף, שזה מראה לנו שרק אחר שהאדם מרגיש את הגלות, אז מתגלה אצלו האלף, שהוא בחינת אלופו של עולם. ובזה נבין מה שחז"ל אמרו, מהי מרור? חסה. ולמה נקרא חסה? דחס רחמן עלן וכו'. ולכאורה זה קשה לעולמו, כי אנו מבינים כי רמז על שהשם חס עלינו היה צריך להיות בדבר מתוק ולא בדבר מר. אלא כנ"ל שבכדי שתהיה מציאות שהאדם יקבל עזרה מהשם, הוא צריך מקודם להרגיש את המרירות שבדבר. ועניין מרור אי אפשר להרגיש מטעם שאין אדם רואה חוב לעצמו, אלא רק על ידי עזרה מהשם הוא יכול לראות את מצבו האמיתי. לכן יש רמז על מרור, שחס רחמנה עלן והראה לנו את מצבנו האמיתי שהוא מר, ואז נוכל לזכות לישועה ולגאולה. השם ישלח לנו במהרה הגאולה השלמה.
אנחנו רואים שבעל הסולם בעל הסולם כותב גם כן מה שדיברנו הרבה פעמים כבר, שישנה תוכנית הבריאה, אנחנו לא יכולים לשנות אותה, אנחנו יכולים רק לזרז אותה. אם אנחנו מזרזים אותה בעצמנו, אנחנו מתקדמים יותר מהר מהמקל שכל הזמן עומדת אחרינו ומוכנה לקוט לנו כדי שאנחנו נתקדם לפי התוכנית. דרך ואיתו זה לפי המקל, לפי היסורים, משברים שמתגלים בדרכנו. אם אנחנו ממהרים את המקל ורצים לפניה, זאת אומרת, יותר מהר ממה שהיא מגיעה אלינו מאחורה, זה נקרא שאנחנו מתקדמים בדרך החישנה, בדרך האור, בדרך התורה, על ידי השיטה של התיקון. וכך ממהרים את הזמן וממהרים את ומשנים את ההרגשה, הכל אחרת. זה דבר אחד. זאת אומרת, את כל מתקיים שלבים שאנחנו צריכים להגיע אליהם, בוא נגיד כך, מדרגות שאנחנו צריכים להגיע אליהם, כמו ילד שהולך לבית ספר, כיתה א', ב', ג', ד', והלאה, הוא חייב לסיים. או שהוא מסיים על ידי המקל, או שהוא מסיים על ידי זה שהוא בעצמו רוצה. שרוצה לא מרגיש זמן, שרוצה זה ממש עולה מעל כל הבעיות, שלא רוצה, מרגיש מכות, איסורים, כל החיים, זה ממש מר ומרור. איך מזרזים את הזמנים? אך ורק על ידי זה שמשתוקקים למטרה. לא מתחשבים עם שום מצב שבו נמצאים, לא מתחילים לבקר ולבדוק את המצבים, לאכול את עצמם, שום דבר. אלה בכל רגע ורגע מתרוממים מעל המצב ומכוונים את עצמם למטרה. אז מגיעים מהר ובצורה יפה. זה סך הכל מה שהוא רוצה להגיד. המטרה, איך אנחנו רואים אותה? אמרו לנו, שצריכים לגלות את היצרה קודם, בראתי יצרה. איך מגלים את היצרה? גם כן לא על ידי זה שהולכים להישקע בו, שהולכים להרגיש אותו, לרצות להרגיש אותו, לרצות לגלות אותו. אנחנו צריכים כל פעם לרצות לגלות את הבורא בלבד. זה חשוב לנו. ולהשתוקק רק לזה. בדרך שאנחנו משתוקקים לגילוי הבורא, אנחנו מגלים כוח שלנו שהוא ההפך. מה פתאום ההפך? מי לא רוצה לגלות את הבורא? כוח האהבה הגדול, כוח השפעה הגדול, כוח שמנהל את כל המציאות, ששולט בעולם הזה, בעולם העליון. מי לא רוצה? כולם רוצים לגלות. אלה שוכחים שמגלים אותו על ידי השתוות הצורה עמו. שכדי לגלות אותו, להתקרב עליו, להרגיש אותו, להידבק בו, אדם צריך כל הזמן להתקרב לאותם התכונות כמו הבורא. זאת אומרת, לשנות בו את הטבע שלו מהרצון לקבל לרצון להשפיע. וכאן זה הבעיה. זאת אומרת, כולם רוצים מטרה, כולם רוצים להגיע מהר, כולם לא, אף אחד לא היה, בכלל לא חושב שלא כדאי, ודאי שכדאי. אבל ששומעים במה צריכים לשלם, כבר אין הרבה קופצים. איך בכל זאת להגיע? אז קודם כל, שני סוגי אנשים ישנם במציאות. אלה ששורשם בגלגל תו עיניים ונשמה הכללית שבורא ברא, ברצון הכללי שבורא ברא, הם מתחילים להרגיש את הנטייה לגילוי הבורא. הם מתחילים להרגיש נקודה שבלב, ואז מגיעים לקבוצה, לספרים ולמורה, ויש להם הזדמנות. ואז על ידי הסביבה, על ידי הקבוצה, להיות כאיש אחד בלב אחד, שם הם מתאמנים איך לבטל את האגו כלפי הקבוצה, כלפי המורה, ובשורה כזאת מתקדמים. וגם בזה ישנה עבודה עדינה, לא פשוטה, שאדם יכול להיות בזה עשרות שנים ולא להתקדם במאומה. וישנה חלק הגדול במציאות, באנושות, שהם ממש 99.9% מסך הכל האוכלוסייה, שלא מרגישים דחף מבפנים, מהנקודה שבלב, לא מרגישים אומנם שמרגישים שלא כל כך טוב להם, אבל משתדלים להסתיר מעצמם את הרע, מפני שאין ברירה. כך חיים, זה החיים. לא מרגישים שישנם עוד סוגי חיים אולי אחרים, לא שואלים את עצמם על טעם בחייהם, כי אם רצון אחד, אז ברור שטעם הוא למלות את הרצון הנוכחי שישנו, שזה רצון לאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. ובזה משתדלים. הבעיה היא שהרצון הזה בכללות האלו 99.9% מהאנושות, הוא גם כן מתחיל להיראות את עצמו כרצון הגלובלי, אינטגרלי, התלוי באחרים, ואז מקדמים אותם בצורה כזאת, מתוך הלחץ, מנחיצות, לביטול האגו. זאת אומרת, אלו שיש להם נקודה שבלב 0.1% נגיד, או 0.01% מהעולם, הם מקבלים דחף לתיקון מתוך נקודה שבלב, מתוך השתוקקות למצב ולהשפיע. כי יש להם ניצוץ הזה מגלגל טבע עיניים שמושך אותם לאנשהו, הם לא יודעים בדיוק, אבל נמשכים. ואלו ש שאין להם נקודה שבלב, אין להם לאן להשתוקק, הם פשוט במישור הזה או בעולם הזה מגלים שאין ברירה, חייבים לבטל את האגו, אחרת אי אפשר להמשיך בכלל לשרוד בעולם שהוא כולו עגול, גלובלי, אינטגרלי, ושאין ברירה, כך זה החוקי הטבע, חוקי המערכת האינטגרלית, שכולם צריכים להיות תלויים בכולם, ואם תלויים בכולם, אז כולם צריכים להיות טובים עם כולם, בהשתתפות, בוויתור. ומתוך שאין להם ברירה, אמנם שהם 99.9%, אבל אין להם שיטה. הם לא יכולים לגלות על ידי מה הם יכולים לוותר על האגו וקצת להתחשף עם האחרים כדי לא להביא את עצמם לקריסה סופית במערכת. ואז האלו 0.01% שיש להם שיטה, שגילו אותה בקבוצה, בעבודה פנימית, על ידי ההדרכה, על ידי הספרים שכל הזמן רואים עד כמה שכתוב בהם ועד כמה שהמורה אומר וכמה שמתגלה להם בקבוצה ובכללות העולם, כל אותם השלבים שהם צריכים לעבור, אז הם צריכים להיות אור לאותם 99.9%, כמו המוח של האדם הקטן, איזה מיקרופרוצסור אחד קטן, הוא בעצם מפעיל את כל המערכת. פסגת הפירמידה, הנקודה הקטנה שם, האזור הקטן ביותר, אבל הוא בעצם מוביל את כל התיקון. כמו ש אומר בעל הסולם, שאם יש אחד רועה צאן, אדם, אז אפילו 5,000 פרות הולכות אחריו ואין שום בעיה, בטוח שהוא הביא אותם למקום הנכון. כי הוא נקרא האדם הדומה לבורא, ובו יש נקודת הקשר עם הבורא, ולכן בטוחים הם שהגיעו למטרה. כך אנחנו צריכים לראות את התהליך שאנחנו עוברים. וכמו שכותב כאן בעל הסולם, במשך כל התהליך הזה, לאורך כל הדרך, אנחנו צריכים סך הכל להשתוקק למטרה שהיא מושגת בייחוד בינינו, להשתוקק לאותו מצב הסופי, כל הזמן לתאר אותו יותר ויותר מדויק, נכון, שזה כאיש אחד בלב אחד, הנשמה אחת, המערכת גלובלית אינטגרלית, בקשר הכללי הטוטלי בינינו, עד ש נהיה דומים כולם לבורא שהוא אחד ואין עוד מלבדו. זה בעצם מה שכתוב באיגרת. קודם כל ודאי שישאלו אורחים שלנו הנכבדים, בבקשה. מי? רגע, מי מתרגם? באנגלית? בסדר.
Je voulais savoir, est-ce que la prière pour rester avec les amis sur le chemin, c'est une prière égoïste?
Rav, רציתי לדעת אם התפילה להישאר עם החברים בדרך זה תפילה אגואיסטית.
תלוי באיזה חברה. אם אתה נמצא בחברה שכולה משתקקת להגיע להשפעה, והם רוצים להישאר אחד עם השני כדי כדי להגיע בחיבור שלהם בביטור האגו לדביקות בבורא, אז התפילה הנכונה, ודאי שאנחנו צריכים להגיע לאיחוד בחברה. אנחנו צריכים להגיע למצב שמבטלים את האגו בינינו, ובביטור האגו שלנו בינינו, איפה שאנחנו מגלים יותר את השנאה שמשתוקקים לאהבה, ועוד משתוקקים לאהבה, ועוד מגלים יותר את השנאה, ועוד משתוקקים לאהבה, ועוד מגלים עוד יותר שנאה, יותר ויותר ככה משתוקקים לאהבה, ויותר ויותר לא מתייאשים, מגלים את השנאה ולא מתייאשים, ושוב בונים על זה אהבה. זאת אומרת, זה שלב אחרי שלב, פרוסה אחרי פרוסה, כיסוי על ידי כיסוי. אני מגלה את האהבה קצת, פתאום אני מגלה עלי השנאה, כמו סנדוויץ'. פתאום שוב ואני שוב צריך לעבוד לחסות את השנאה באהבה, על כל פשעים תחסי אהבה, ושוב אני מגלה במקום זה, אחר כך שנאה, ושוב אהבה, ושוב שנאה, עד שמגיע הסנדוויץ' הזה, אני לא יודע. איך קוראים לו? ביג מק. זהו. הרבה פרסות. הרבה פרוסות, אנחנו לא יודעים מראש כמה. ואז אחרי שזה מגיע ככה להגבול, אנחנו לא יודעים מתי. אז קורה פתאום בחיפזון יציאה מכל הדברים האלה, ואז מגיעים ליציאה, לניתוק אבל בסוף, מה מתגלה בסוף? השנאה הכי גדולה שאי אפשר לחסות אותה, אלא לברוח ממנה. שמתגלה הפרו, במידה הגדולה ביותר שאי אפשר לעשות שום דבר איתו יותר, אי אפשר בו להישאר ובמשהו לחסות באהבה. הוא מתגלה בצורה שזהו, אבל משתדלים ולא מסוגלים, ואז מתגלה השנאה, פרוסת השנאה, ולא מסוגלים להתגבר עליה ומתחילים לצוק. זה בתוכנית, זה בתוכנה נמצא, לא שאתה מראש מתכוון לזה ויודע. פשוט, אז בא לך הצעקה מבפנים, כמו שכל פעם בא לאיזה רצון או מחשבה. ואז הצעקה הזאת היא מזמינה האור הגדול שמעלה אותי מעל פרוסת השנאה הזאת, ואז אני בורח ממנה. ואחר כך מתגלה השנאה הזאת הכללית, כולה יחד, בהר סיני. וכך אנחנו הולכים. זאת אומרת, משתוקקים כל פעם הכל לחסות באהבת חברים. ורק לזה מתכוונים, ואף פעם לא מתפעלים כל כך ולא מתרגשים מזה שמתגלה השנאה. זה בדרך חובה שכך התגלה שלב אחר שלב, עד שמגיעים לשאה, למידה שלמה של היגיעה. ואז פורצים, זאת אומרת, אז יש איזו פעולה שנקראת נס, לא תלויה בנו, ומעלה אותנו למעלה מהכל הזה לחירות, לבריחה מהמצרים.
parce que moi j'ai peur de sortir du chemin parce que
אני מפחד לצאת מהדרך.
chaque moment j'ai toujours l'impression que c'est je peux m'écarter, que je peux me perdre.
בכל רגע יש הרגשה כאילו אני הולך לאיבוד. שאין לי כוחות.
הרגשה הזאת שאני הולך לאיבוד, שאין לי כוחות, זה הרגשה טובה. אבל טובה היא, זה כמו כל הרגשה שלילית, אם יודעים להשתמש בנכון. התקדמות אצלנו יכולה להיות רק משלילה. כמו שהגעת לחוכמת הקבלה, גילית חוכמת הקבלה, מתוך שלילה, מתוך שהרגשת רע, ריק. אז גם כן עכשיו, הרגשה הזאת היא טובה. היא צריכה להביא אותך לחיבור יתר, לפחד שאתה יכול להתנתק. שאתה יכול ברגע אחד לשכוח ויסחיבו אותך לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים שאתה בכלל תתנתק מהעסק הזה. אתה יכול להגיע למצב שאתה כל כך תתרחק מחברים, כל כך תסנא אותם, כל כך תזלזל בהם, שלא בא לך לבוא לקבוצה. הם מתקשרים ואני נשאר בבית, יותר טוב אני אשאר ככה אחרי מסך מחשב. ועוד ועוד, הפחד הזה הוא מאוד טוב. זה בהחלט הדבר ההכרחי כדי להתקדם. זה מה שלי מתברר מהדרך, מכל הדרך. פחד שבכל רגע יכולים לזרוק אותך. פחד יכול להיות שקבוצה יכולה לזרוק אותך. פחד מזה שאתה מתחיל לזלזל בהם, שהבורא, כמו שתמך בך עד היום, ברגע הבא יכול לעזוב אותך ולא לתמוך יותר. הרבה כאלו ההפרעות שיכולים להפסיק לך את ההתקדמות. אבל חייב אתה ממש להשתמש נכון בפחד. לחזק כמה שיותר מהר ומראש, לחזק את הקשר שלך עם הקבוצה. וזה על ידי קביעת עיתים לתורה, מה שנקרא, שחייב לקבוע שאין אין 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 דבר, אני חייב יום יום להיות בשיעור, אני חייב להיות בישיבת חברים, אני חייב להיות בעוד משהו. בקיצור, לקבוע לא כמה שיותר, זה כל אחד לפי איך שמסודר בחיים, אלא לקבוע שאני מזה לא זז, זה בשבילי קדוש. כן, לבא.
Вы говорили о том, что Песах это особая
цвета, особая работа. Дебатал, как же Песах זה אורות מיוחדים, עבודה מיוחדת.
На мой взгляд, несколько последних трапез в этот момент превратились в смотр художественной самодеятельности.
לעניות דעתי, כמה סעולות האחרונות הפכו לאיזושהי ככה יצירת אומנות אישית, משהו כזה.
Вы говорите, что вы учитель и к этому не имеете отношения.
אתה אומר שאתה מורה ואין לך כל קשר לזה?
А к кому обращаться?
אז למי לפנות?
ועדת חברה, духовная дирекция.
לוועדת חברה,
предприятие,
ректоран רוחני, מפעל.
Ведь в итоге все равно вы определяете, что правильно, что неправильно.
הרי בסופו של דבר אתה הוא זה שקובע מה נכון ומה לא.
Если бы вы не сказали, что пикник был организован неправильно, все было бы хорошо.
אם לא היית אומר שהפיקניק לא אורגן כראוי, הכל היה טוב, אבל בסופו של דבר הרי אתה זה שקובע הכל.
אני עושה ביקורת, משתדל לעשות ביקורת שמתוכה אפשר לבנות מצבים יותר טובים. לכן זה דבר אחד. דבר שני, אני עושה ביקורת כנגד איזה עיוורון שיכול להיות אחרי המעשה היפה. אנחנו הצלחנו בפיקניק להגיע למצב רוח טוב. לא בגלל שאנחנו עשינו אותו, לא בגלל זה, אלא בגלל שהעם רצה להתחבר אלינו, למסר שלנו, והרגיש שישנה אהבה איזושהי בינינו, חיבור, והחיבור הזה הוא ממש פולט חום לכל הכיוונים. לכן זה הצליח במצב רוח, וזאת הייתה ההרגשה יפה, לא בזכותנו ממש, אלא המסר, הכוח הכללי, האור שקצת מהיר, זה, לזה הגענו. ואני עשיתי ביקורת על הארגון, עד כמה שהיו לו בסדר כל מיני דברים טכניים שהיינו צריכים לחשוב עליהם טוב בצורה מחושבת הנכונה. אם חושבים שיש שם, אני שמעתי מראש שיכולים להגיע ל-2,000 איש, הגיעו שם נגיד 3,000, לא חשוב, אבל גם ל-2,000 איש, כמה צריכים מקומות שירותים, כמה צריכים כיסאות, כמה צריכים שם עוד דברים, צריכים לחשב ולעשות כמו שצריך. אתה צריך לחשוב על, כמו שבצבא, על האמצעים שהם יהיו במקום. ופתאום שכחו על הכמות. מה חשבו, על 100 איש, על 200? לא. אנשים מבוגרים לא יכולים לשבת על הרצפה ולא יכולים לעמוד. ורוב הקהל שלנו הוא אנשים אחרי גיל 40. אז מה לעשות? לא עשו כלום. וכו' וכו'. אני כבר כתבתי על זה, אני מקווה שמבינים. זהו. ואני מקווה שבזה משהו, נגיד, ברוב הנקודות האלו אנחנו נשתדל בעתיד שלא יהיה. אני די מוגבל בפעולות שלי, ביכולת שלי. אם אתה היית פעם מנהל, אז אתה יודע שכמה שאתה מנהל, אתה מנהל את האנשים, עד כמה שהם מסוגלים, עד כמה שהם אפילו שרוצים, אבל לא מסוגלים ליותר, עד איזה גבול מסוים. ולכן אתה יכול לצעוק, אתה יכול להתרגש, אתה יכול, אבל לא יכולים. אתה רואה במקום שעשו כל כך הרבה אירועים, וכאן באירוע הזה נכשלו, ובגדול לכל הכיוונים. לכל הכיוונים. חוץ מהקהל שרצה מאוד להיות בחיבור בחום, שעשה את היום הזה, חוץ מזה, והאוכל, ושם כמה דברים טובים, נכונים. חוץ מזה לא. אז אתה רואה שקורה. עם הסעודות, אנחנו לא יכולים לקחת דוגמאות, נגיד מרבש על סעודות, שם זה היה בצורה חסידית. הייתה סעודה שכולם מתיישבים, אוכלים, שאוכלים שקט טוטלי. אף אחד לא אומר מילה ככה לשני. אף אחד. יושבים ואוכלים מולך צלחת, ואתה אוכל. זהו. ככה, התנועות, וזהו. אני אומר לך. למה? אתה צריך לחשוב. עם מי אני יושב, לא מה שאני אוכל. עם מי אני יושב, בשביל מה אני יושב כאן, כן? לא שאני שותה, אלא בשביל מה אני עושה, כן? מה יוצא לי מזה, כל הזמן כוונה, כוונה, כוונה. וזאת סעודה הנכונה. ותמיד כך היו מקובלים נוהגים. אני, שנים הראשונות בכלל לא דיברתי על זה. אמנם שאני התרגלתי כך. אבל אני לא יכול ללחוץ על כולם. אחר כך אתה תשאל, למה לא אוכלים בחדר אוכל בזמן ארוחת צהריים בצורה כזאת? אני לא יכול לעשות כאן איזו אווירה מדי רצינית. אלא צריך להיות משהו באמצע. אז יש שם שירים, יש איזה דיבורים, יש איזה, שומעים איזה קטע בשיעור. אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה קצת יותר רכה. אני לא חושב שמה שאנחנו, מה שאנחנו עושים זה אנחנו שומעים איזה קונצרט, איזה אלה הם מנגנים ואנחנו שרים. אז במקום לחשוב וכל אחד חושב לכיוון אחר, אם אני שר יחד עם כולם וחושב על פירוש המילים, אז אני חושב איתם יחד עם כולם באותם המילים. ולכן אנחנו רק צריכים לעשות חשבון עם השירים, שהם יהיו יותר לבביים, יותר מרגשים אותנו, ואיך אנחנו נדבקים אליהם, שקצף לא יפריע, שרעש לא יפריע, שזה יהיה הכל מכוון לזה שאנחנו נתחבר יחד. בעצם סעודה היא חיבור, וחיבור הכי גבוה, שבעולם שלנו זה כך בכל התרבויות נהוג, שאם רוצים להתחבר אוכלים יחד. ככה זה נובע מאוד מזה שאמא מניקה את התינוק, כך שאוכלים יחד אנשים מבוגרים, זה נקרא שהם ככה רוצים להשתתף זה עם זה ממש עד דרגת היניקה. אין לי מה להגיד, אני חושב שצריכים לשפר אולי במשהו את הסעודות האלה, אבל בזמן החג שלמטה נשים, שיש הרבה אורחים, תדברו על זה, איך אפשר לעשות קצת יותר. אבל שוב אני אומר שהמטרה היא צריכה להיות חיבור הלבבות, ומצדי שיש שם אורקסטר שלמה סימפונית, או שיש שם איזה ג'אז, או רק נשב ככה בדום כזה בדממה, לי זה לא חשוב, העיקר שהלבבות יהיו יחד. אפשר לעשות חלק מהסעודה בשקט, אבל שזה חג, הרבה ילדים, הרבה בעלגן, אי אפשר לדרוש. אנחנו בכל זאת צריכים להשתדל להיות בכל מצב בכוונה הנכונה. כן.
А где предел принятия решений самостоятельных в любых органах?
איפה עובר הגבול של קבלת ההחלטות העצמאית על ידי כל גוף?
И какой орган является конечным принятием?
ומהו הגוף שעומד בסוף ומהווה את מי שקובע לבסוף את ההחלטה הסופית?
Потому что в любом случае все ориентируются. Вот Рав сказал.
Я בסופו של דבר כולם מקהילים את עצמם לזה שהנה הרב אמר.
תלוי מה הם אומרים שרב אמר. מבין, זה בעיה. איך משתמשים במילים האלה, רב אמר. הארגון הגבוה ביותר בבני ברוך זה דירקטוריון הרוחני. עדיין לא פועל בעוצמתו, עדיין לא מורגש, אלא גם זה בכוונה שהם יקבלו ניסיון לראות נכון את המצבים ולקבל נכון את ההחלטות. אבל במקומי זה בעצם הדירקטוריון הרוחני. ומה שהוא אומר על זה אין ויכוח, לא חשוב מה, זאת הקבוצה שהיא קובעת הכל, גם בסופו של דבר במפעל, גם בחיים רוחניים שלנו, גם בחיי הקהילה, בהכל. זה השפיץ של כל הפירמידה. כן.
На уроке для мирового климата сказали, что зарубежных группах тоже должны быть духовные дирекции.
בשיעור ביום חמישי לקבוצות הכלי העולמין אמרת שגם בקבוצות ברחבי העולם צריך להיות דירקטוריון רוחני לכל קבוצה. נניח יש עיר קטנה עם 5 אנשים, אז מה זה דירקטוריון רוחני שם? מי יבחר אותו? איך לפעול איתו נכון?
ודאי, ודאי שאם אנחנו מדברים על המבנה של הקבוצה, אז צריכה להיות שם איזה מסה קריטית שאז אפשר בכלל לדבר על הקבוצה. קבוצה זה לא פחות מ10 אנשים, ופחות מ10 זה לא קבוצה. קודם כל שתדעו. ככה זה לפי ענה ושורש, ורבש כותב על זה גם כן. וגם כן בקבוצה כזאת, אני לא יודע, עד כמה שאתה תחלק אותם, זה דירקטור, וזה דירקטוריון הרוחני, וזה יזם. וזה עוד מישהו ועוד מישהו וסגנו וסגן שני ומזכיר, וכן, זה אנחנו צריכים, אתה מבין שזה לא פשוט. אבל ישנם קבוצות גדולות שהם או בחול יחסית, אני לא יודע כמה היום במוסקווה, מוסקווה, ניו יורק, טורונטו קבוצה גדולה, בישראל יש לך קבוצות של 300-250 איש, קבוצת ירושלים, קבוצת חיפה, קבוצת חולון, באר שבע, יש הרבה קבוצות מאוד גדולות, שם מאות אנשים, מאות, 300, 250, שוודאי שאצלם הם לאט לאט יצטרכו לסדר גם כן כזו דירקטוריון. אבל שוב, הם צריכים להיות האנשים שבשבילם חיבור מעל כל דבר פרטי. אין יותר חוץ מחיבור. חיבור ביניהם וחיבור אליי. זהו. כל יתר הדברים, אפילו החשובים ביותר להם, אבל פרטיים, לא מקבלים בחשבון בכלל. זה נקרא דירקטוריון הרוחני. כאילו, האמונה למעלה מהדעת. אם ישנם שם אנשים עם נטייה כזאת, נטייה, הם עוד לא נמצאים בדרגה כזאת, אבל עם הנטייה, ומקבלים ביניהם בצורה שווה שנמצאים, מקבלים ביניהם ההחלטה, אז ההחלטה היא מתקבלת למעלה, והיא נכונה. אז צריכים לגדל כאלו אנשים, לאט לאט לראות אותם, האם הם באמת מסוגלים כך לעשות, זאת אומרת להתעלות מעל החשבון הפרטי שלהם. והם לא צריכים להיות דווקא אנשים גדולים, חכמים. החכמים בדרך כלל הם חכמים, אתה יודע, חכם בלילה, יש כזה מושג, שהם נופלים מיד ולא מתקדמים שנים, אולי אחר כך שמים רגל לעצמם. ולכן רואים במשך הזמן, במשך השנים, אנשים כאלו, עד כמה שמסוגלים לוותר, עד כמה שמסוגלים לחשוב למרכז, לכיוון המשותף. ואותם אנשים אוספים בכזה דירקטוריון. וגם כן זה... צריכים לראות את זה כלא דבר קבוע, שיכולים להיות שם גם להיכנס פנימה וגם לצאת החוצה. כן, נו, שיגמור.
מי בכל זאת יגדיר מי נכנס להרכב הזה?
אצלנו אני קבעתי. כאן אני קבעתי מי נכנס לדירקטוריון. ונגיד בעוד כמה זמן נעשה בירור. אני בינתיים לאט לאט ככה בודק המשתתפים, וצריכים להכניס אותם יותר לוועדה מעשית, עבודה מעשית, שיקבעו כל מיני דברים, ואז לראות גם כן לפי העבודה המעשית שלהם וגם כן לפי האופי שמתגלה בדרך שאדם מתקדם. ישנם כל מיני שלבים בהתקדמות האדם, שלפעמים הוא נכנס לתקופה שהיא ממושכת מאוד אגואיסטית כזאת שלא מסוגל להתרומם ממנה ואין לה, אז אין לו מקום בארגון כזה, בדירקטוריון. Ну, а пам охрана. Ну.
А кто же будет выбирать этих людей в группах?
Они ло йодея миши и ква, биколь гвуца ве гвуца, ми у адитрион. Они ло эхоль мирош лахлит, а гвуца циха литкаем кама шаним, шаним. Ве ахарках и циха ликабел ахлата כללית, משותפת, קולקטיבית, מי יכול להיות אצלה הרב. זה כמו רב. מי יכול להיות אצלה? זאת אומרת, איזה אנשים יכולים להיות כאלו? זה לגמרי לא אנשים שבדרך כלל מובילים את החברה. כי אם הם מובילים, יש להם כוח האגו הגדול, והם תמיד ישחיבו אחריו. כל אחד את החברה. ולאנשים כאלו אין מקום. אין מקום בדירקטוריון. זה לגמרי לגמרי המגמה האחרת. מגמה פנימה, למרכזם של האנשים האלו צריכה להיות. הם צריכים תמיד להיות כקבוצה. זהו. אף אחד מהם לא צריך להרגיש נטייה לקבלת ההחלטה לבד. אלה רק יחד. אז מתוך זה נראה אחר כך מי הוא יכול להיות. בדרך כלל זה אנשים ממש משכבה האמצעית שבחברה. לא לגמרי פסיביים, שאתה צריך כל הזמן לדחוף אותם ולחייב אותם משהו לעשות, ולא האלו שעל ידי האגו כל הזמן מושכים קדימה לכיוון שבא להם. ככה פחות או יותר. זה יתגלה. זה לא נושא עכשיו. אולי משהו יותר קרוב אלינו. בבקשה. קודם אורחים מחול, אחר כך אורחים מהארץ, אחר כך אלו שנמצאים כאן. בבקשה. גם נשים יכולות לשאול.
Vous venez de dire que dans un groupe, pour que ce soit un groupe, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Dans des pays, par exemple, comme la France, est-ce qu'on peut prendre en compte les gens qui vont se connecter de manière virtuelle? Parce que sur une même place, sur un même lieu, il ne va pas y avoir forcément 10 personnes.
רב, אמרת שבקבוצה צריך להיות לפחות 10 אנשים. האם במקום כמו בצרפת למשל אפשר לקחת גם בחשבון את זה שיש אנשים וירטואליים שמתחברים לאותה 10 כדי להיות קבוצה?
כן, ודאי שאתם מתחברים לאחרים ומרגישים כאחד, אז זה אחד ללא מרחק. אבל אנחנו דיברנו שם על המבנה הדירקטוריון הרוחני, זה משהו אחר. זה עניין המקומי שקובע. כי וירטואלי, אז אתם יכולים להצטרף אלינו ולקבל מכאן את קביעת המטרה או איזו החלטה. בסדר? כן.
Во время этого праздника чувствуется особо яростное отторжение при каждой попытке соединиться с товарищем.
במהלך החג הזה מורגשת דחייה ממש ככה פנימית מאוד גדולה כלפי חיבור עם החברים.
Есть ощущение, что утяжеление сердца почти приходит почти до усилия, которое человек может приложить.
יש הרגשה שהכבדת הלב מגיעה עד לגבול הדרגה של המאמצים שאדם יכול להשקיע.
Посоветуйте, как с этим справляться для того, чтобы мы могли правильно использовать то время, которое у нас осталось во время этого праздника.
תוכל לייעץ איך להתמודד עם זה נכון כדי להשתמש בצורה המועילה ביותר בזמן שנותר עד סיום החג.
אני מורה דרך בלבד. אני לא מחלק אורות, כוחות, כלים. מי שמתחבר הוא מקבל יותר, זה נכון, כי זה חוק החיבור. אבל בעצם כמה שתתחברו כך תקבלו. האור העליון נמצא בחיבור ביניכם גם עכשיו. אין חיבור, אין גילוי האור. יהיה חיבור, לפי אותו חיבור תגלו אותו. מה שאני מגלה לכם מהשיטה, אתם יכולים כבר לקרוא ברוך השם בכל המקורות שלנו. לפניכם הכל, תלמוד ספירות, זוהר, כתבי ארי, מאמרים, אגרות, הכל. והכל עברתם לפחות פעם אחת, ואתם רואים מה שכתוב, ואני חושב אתם רואים שמה שכתוב זה מה שאני אומר, ומה ששמעתם ממני פעם פתאום אתם מגלים שוב שזה כתוב. אז אין לי מה להוסיף. בשבילי אותם המקורות גם כן המקורות, כמו שבשבילכם. אנחנו לומדים יחד מאותו מקור. זה שאני מבין קצת יותר ומתקדם ונמצא באיזה הרגשה עוד מעבר לרגילה, בסדר, נכון. אבל אין יותר במה שאתם שומעים, אין יותר להוסיף. אני כל בוקר משתדל, בכמה אני מחפש, ממש מחפש, איפה יש עוד חסרונות הנוספים שהתקדמו בסך הכל בכלי העולמי וכאן, שאני אוכל עוד במקצת לפתוח עוד שכבה, עוד איזשהו ממש פרוסה קטנה מהשיטה, עוד טיפה להתקדם, עוד כמה מילים, עוד כמה איזה שרטוט, איזה זווית חדשה. אבל זה לא משנה שום דבר מקודם, זה רק צריך לתת קצת הרגשת החידוש, לעורר אתכם טיפה, כאילו זה טעם חדש. אבל טעמים האלה אתם צריכים למצוא לבד, ולא כל הזמן לקבל ממני, אלא מתוך החיבור ביניכם, בחיבור דווקא על ידי כמה שלוחצים את עצמם יותר פנימה, שם לגלות את הגילויים האלו עד האור הפשוט. אין לי יותר מה להוסיף. ואם יש שנאה, סלידה, זה דבר הכרחי בדרך, וטוב שזה מתגלה, רק השאלה איך מתגברים על זה. צריכים לעשות כל מה שרק אפשר, רק להתגבר ולא להיות בזה יותר מרגע אחד. רק לרגע אחד אפשר בכלל להרגיש כל הרגשה והרגשה. לרגע אחד בלבד, ומיד להשתדל להחליף אותה.
שהרגשה זה, זה דבר נעלה מאוד גבוה, האם היא מובלת על ידי דבר מסחלתני או שהשאלה היא שגויה?
אנחנו בעלי הרגשה, בורא ברא רצון לקבל, זה רצון להרגיש את עצמו במילוי בתענוג. זאת אומרת, כוח שפועל מהנקודה לכיוון המילוי, זה הוקטור כזה, זה הרצון שלנו, הטבע שלנו. כדי להשיג את המילוי, שזה פועל ממקום למקום או ממצב למצב ככוח, כחץ, אני צריך לתכנן את הפעולה. אז בהבדל בין מצוי ורצוי מתפתח השכל כדי להשיג את הרצוי. המצוי הוא לא מספק אותי, אני מתכוון לרצוי. איך להגיע אליו? איך, מה אני אקבל? האם כדאי? האם שווה להשקיע כדי להגיע לשם וכן הלאה? אז מתפתח השכל. זאת אומרת, שכל בא לשרת את הרגש. אז אין יותר מהרגש. אנחנו צריכים להגיע לרגשות. ואז לבקר את הרגשות, למדוד אותם ולנהל אותם. ושוב, כשמנהלים אותם, המנהל אותם כבר הלב מבין. הרגש בכל זאת מנהל. והגמר התיקון בזה שכל על ידי השכל הגענו לרגש שהוא כולו מלא, וגמר המילוי הוא בעצם הגמר התיקון. השכל רק משרת. נו, מהר.
תהליך מונוטוני מתקדם ולא ירידות ועליות.
זה תהליך שכל פעם יש עליות וירידות בהרגשה, ועליות וירידות בשכל. זהו, גם בזה וגם בזה. ישנה עלייה וירידה בהרגשה, ועלייה וירידה בשכל. לפעמים הם יחד הולכים, לפעמים הם בפזות ההפוכות. זה מקסימום וזה מינימום. כן.
איזה פעולות הקבוצה יכולה לעשות כדי לזרז את התהליך כמה שיותר מהר לצעקה האמיתית?
איזה פעולות הקבוצה יכולה לעשות כדי לזרז את התהליך ולהגיע כמה שיותר מהר לצעקה אמיתית?
חיבור לפי מה שכתוב במאמרי רבש. אין יותר. רבש כתב 30 בערך מאמרים על החיבור בחברה. יש עוד קצת באגרות שלו, יש עוד קצת באגרות של בעל הסולם, פה ושם בזוהר. אפשר לקבץ אותם יחד, הם מקובצים, נדמה לי, באיזה חיבור אצלנו. אני לא זוכר. אבל...
יש באנגלית מקובץ.
באנגלית רק, כן?
בעברית זה לפי הסדר, אבל הסדר הוא בדרך כלל מזה.
לא, בקיצור, צריכים אולי לקבץ ולעשות כזה ספר ממש על איחוד, על המקורות, על זה, ולקיים אותם. לא, אין אפס, אין כאן שום דבר חדש. זה דברים שהם טבעיים, זה בטבע מושרש, אנחנו לא יכולים לעשות כלום חוץ מזה, אנחנו לא יכולים להתנגד לטבע, אנחנו צריכים ללמוד אותם אותו, וכמה שאפשר לקיים, וזהו. נקיים, נלך בדרך הקשנה, לא נקיים, נלך בכל זאת בדרך ביתה. בסדר? כן. נו.
בוקר טוב. רציתי לוודא קודם כל שהבנתי דבר או שניים במהלך החג הזה מהשיעורי בוקר. הדבר הראשון, הבנתי שכל מהלך תיקון הנשמה במעשה כלול בפסח, ובאותו מצב שאדם עובר שנקרא יציאת מצרים.
רציתי לברר דבר או שניים, אם הבנתי מכל החג הזה. דבר ראשון זה שכל תיקון הנשמה כלול בפסח ובתהליך הזה שנקרא יציאת מצרים.
כל התיקון לא כלול בזה בכלל, אלא יציאה משליטת האגו למעלה ממנו, ואז מתקנים שנמצאים למעלה מהאגו מושכים ממנו חלקים ומתקנים.
עכשיו, לאותו מצב של יציאת מצרים, אתה קראת גם כמהלך שהוא מעל הטבע וגם כקפיצה.
למהלך של יציאת מצרים קראת מהלך שהוא מעל הטבע וגם כקפיצה.
נכון, כי זה אותו דבר. קפיצה זה נקרא דילוג המדרגות. מישהו דופק שם? הלאה.
עוד משהו זה שברוחניות אין פעולה לא שלמה, היא חייבת להיות שלמה.
ועוד משהו, אם ברוחניות לא יכולה להיות פעולה לא שלמה, היא חייבת להיות שלמה.
זאת אומרת, ישנו האור. האור פועל עלינו בצורת של דלת בחינות באור ישר. אנחנו צריכים ללמוד מדלת בחינות באור ישר למה כל כך אני כל הזמן חוזר עליהם. כי זה פעולת האור על הרצון. הוא פועל במנות בצורה בצורה דיסקרטית, איך להגיד, ספרתית, ככה,
בדידה.
שפועל, פום, יש ברצון איזה התפתחות. שוב, פועל יותר פנימה, בום, יש התפתחות. וככה ארבע פעמים. זהו, זה פעולת האור כלפי הרצון. זאת אומרת, האור נמצא לפנינו בחמישה שלבים. קוצו של יוד ויוד כיוונקי. וחמישה שלבים האלה התחלקו לעוד חמישה ולעוד חמישה, 125 פעולות של אור עומדות לפנינו, אם אנחנו נתאים את עצמנו ממטה למעלה לפעולה שלו. לפי השתוות הצורה. אור, נגיד, בעולם אינסוף, זה 125 קילו תענוג. תענוג שהוא רוצה להשפיע. זאת אומרת, המדרגה הכי קטנה שלו כלפי זה קילו תענוג שהוא רוצה להשפיע. אני צריך להיות דומה לאור בקילו תענוג שלי להשפיע לו בחזרה, להיות בהשתוות הצורה עמו. אז אני צריך להיות בקילו רצון או יותר, אבל בסך הכל להבדיל ממני קילו רצון שאני על ידו רוצה להשפיע עליה האור. ואז אני אהיה בדיוק כמו שהאור, ואז אנחנו ניפגש במדרגה הראשונה. במדרגה השנייה זה 2 קילו, אז אני צריך עם הרצון להיות יותר גדול, זאת אומרת אני צריך ליפול, להרגיש את הרע, את האכזבה, את האגו שלי, לתקן אותו, ללשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע עד 2 קילו רצון. וככה מתקדמים. זאת אומרת, תמיד ממטה למעלה אני חייב להתקדם בהתאמה לאור, לזה שהוא עשה את המתה שלו, המתת האור בהדרגה מאינסוף אלינו, כך אני צריך, בעזרת זה אני יכול כל פעם להתאים את עצמי אליו. כן, רגע, כן, ואין.
Небольшие группы, там по 10-15-20 человек.
Вот но גדולות של 10, 15, 20 איש.
В отдалении, скажем, от центра.
שנמצאות ברחוק, כמו נאמר, מהמרכז.
Координаторы, но...
יש להם קורדינטורים.
У них отношения между женской и мужской частью.
אבל היחס בין החלק הגברי והאנשי בקבוצה?
Постоянно пытаются выстроиться, но не находят, можно так сказать,
כל הזמן מנסים לבנות את זה, אבל לא מצליחים להגיע לאותם יחסים הדדיים שנראים כאן בבני ברוך מהצד. אנשים מאוד קל לקרוע לגזרים בקבוצה קטנה כזאת ולעשות איתה מה שהם רוצות. אז מה עושים בכלל?
אני לא יודע מה שאתה אומר באמת. אני חושב שנשים תמיד בכל קבוצה הם חלק הרבה יותר רציני מגברים. כך ראיתי. ראיתי רק בקבוצה אחת שנשים פעלו לשלילה ולא לחיוב. רק בקבוצה אחת. לא רוצה אפילו עכשיו להזכיר את זה, כולם יודעים, מי שיודע. לא. אבל זה באמת ראיתי ככה. שתי נשים ממש יכולים להרוס את הקבוצה. אבל זה מקרה אחד באמת נדיר, אבל בכל זאת זה קרה. ולכן מה שאתה אומר אני מקבל כעובדה שכן יכול להיות. אבל ממש בכל היתר המקרים אני ראיתי ההפך, שנשים הן תומכות ועוזרות ויותר רציניות ורוצות שיתחברו כולם יחד וישיגו מטרה. אז אני לא, 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 לא יודע בדיוק איך זה יכול לקרות. שם הקבוצה שאני אומר, שם קבוצה הייתה בכלל במוטציה. כבר במצבים כאלו שזה לא קבוצה ולא כלום. אז הם בצורה כזאת גמרו את עצמם באותם הזמנים. אבל לא, לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לדעת ולא לפקח, ולא, אם לא מדברים, לא, לא מגיעים לנו כאלה ידיעות. מה לעשות עם קבוצות? קבוצה חייבת לעבור מצבים, ובהחלט איך שמתארגנים. ואני לא פוסל שלפעמים כדאי לעזוב את הקבוצה ולהיות לבד, מחובר אלינו. אמנם שזה מסוכן מאוד, שאדם, מי יודע מה יקרה לו מחר, מחרתיים, אז צריכה להיות קבוצה וירטואלית, שכולם חושבים על כולם, וכולם מעוררים את כולם, שכולם נמצאים בקשר הדדי חזק, ולכן אנחנו רוצים לבנות כזאת קבוצה, רשת, שכולם ירגישו שאם מישהו חסר, שם נדלקת איזה מנורה, שכל אחד נמצא בחיבור עם כולם, שיש איזושהי הרגשה משותפת. זה אנחנו מאוד רוצים לבנות כזה דבר, שזה יהיה ממש חוץ מהקבוצות, שבזה אנחנו נחזק את כל החברים שלנו בכל מקום. אבל נשים, אם הן לא מועילות במשהו בכלל, אין להן מקום בקבוצה, בשביל מה? רק לזה. תפקיד האישה היא לעזור, לתמוך, לארגן, בכמה שאפשר. אם היא פסיבית או ההפך בכלל, אין מה לדבר. לא לתת להם להיכנס למקום. וזה יכול להיות נשים של החברים הכי טובים שלי. אבל אם הן מתנגדות, אין להם מקום בפנים. ממש כך. עם אישה זה עסק קצר מאוד. בכלל, לא בא בחשבון שום דבר אחר. או שהיא מועילה או שהיא לא נמצאת. כל התפקידה להביא לחיסרון למטרה. אם היא לא לזה, אפילו במקרים שאישה מתנגדת לבעל, אני נותן אישור להתגרש. אם היא ממש חותכת לו את הדרך להתקדמות, מה יותר חשוב? גוף או נשמה? גם כך 70% מהאנשים מתגרשים. אז התגרשו גם בגלל זה. גם לפחות במטרה הרוחנית. לא עבור כל מיני שטויות שמתגרשים. לא, לא, זה צריך להיות... שזה קרה פעם באותה קבוצה שאמרתי, אז כתבתי להם שאני חותך לגמרי אותם, אני לא רוצה לקבל ולא לשמוע, ונשים האלו אצלי בחשד גדול עד סוף החיים. אני לא סולח אותם. זה שלקחו על עצמם תפקיד של גברים והתחילו לסכסך והתחילו לקבוע מה יקרה בקבוצה, אני שונא אותם עד היום. אני אומר לך, שונא. כי אישה שכך מתנהגת, אין לי עליה שום רחמנות. אני אומר לך. אדם גבר שעושה כך, אבל אישה? זה צריך להיות מאוד מאוד ברור וחד. כן. נו.
Я считаю, все эти вопросы возникают, когда мы недостаточно используем материальный мир. То, как Ленин говорил, детская болезнь левизны, она и в ней барухе присутствует, провизны, наверное, уклон. То есть все подсознательно разделяют кабалу от своей материальной деятельности. Из-за этого разводы происходят, там, бросают семьи, я святой, залез в ней барух там и сижу, продвигаюсь якобы. На самом деле...
אני אסכם בקצרה, הוא אומר שהבעיה לדעתו היא שאנחנו מנתקים רוחניות מגשמיות במובן זה שבן אדם נכנס לבני ברוך, אז הוא כאילו הוא קדוש, ומה שקורה בבית לא רלוונטי, או מה שקורה בגשמיות לא רלוונטי, ומנתק בין שני העולמות.
Если правильно использовать все эти конфликты, даже страшные эти женщины, которые пугают раб, если их использовать правильно, то, что это Творец нас таким образом двигает, то все это складывается в общую картину, и она и двигает нас по-настоящему, и очень быстро двигает. Я вынужденно все это делаю, поскольку попал бизнесменом в кабалу, и бросить, как многие в православии делают, практически кончается банкротством. То есть бросают бизнес, отдают деньги и считают, потом летают ангелочками такие.
Нет, но это все вот. Тут у нас нет.
Я говорю, что нет. Дело в том, что опять существует вот это отделение деятельности от учебы. А это не может быть. Деятельность – это обыкновенное пособие.
Да, но они логичи. Зе нахон, аваль бедаргают арбею термит кадемит. Машу умер за Суржиков. זה חבר שלנו ותיק, הוא מנהל הרבה מערכות בקבוצת מוסקווה, ואצלנו גם כן נוגע לעבודה שלנו, אבל זה מה שהוא אומר, זה דברים המתקדמים הרבה יותר. אנחנו מדברים על הקבוצות שהן נמצאות ככה בשלבי הקמה, במצבים שונים, חולשה, חיזוק. זה שמדובר על זה שלחבר גשמיות ורוחניות, המצב שבמשפחה, בעבודה, עם כל ההתקדמות שלי הרוחנית, זה עוד לפנינו. לא עכשיו. לא עכשיו. נו, שאלה קצרה. שב.
כן. לגבי הפצה רכה באירופה, אם אפשר לחדד.
לגבי הפצה באירופה אני לא יכול להגיד לך שום דבר חדש. הכנס בגרמניה היה מוצלח בין כל היתר הכנסים הקודמים. אני בעוד שבועיים, 20 יום, יוצא לאיטליה, חוזר לשבוע ימים, אחר כך יוצא לספרד. ואני נפגש שם עם הקבוצות, יכול להיות שלקבוצות האלו הגיעו גם כן אנשים מהאירופה הסמוכה, נשמח לראות אותם, גם כן בכל מקום יהיו לי שם הרצאות פתוחות לקהל הרחב, נראה, אני לא יודע, אירופה היא קשה מאוד, היא קשה מאוד. לא יודע באיזה סדר היא תתעורר. לא מגלה שם הרבה אנשים עם הנקודות שבלב. יכול להיות שבאמריקה נגלה יותר. נגלה יותר באמריקה יכול להיות בגלל ששם הקהל יותר מעורף ממה שבאירופה. כל מיני הסוגים, גם כן עכשיו מגיעים לשם הרבה דרום אמריקאים, זה עד 40%. אז זה נותן בכל זאת אווירה אחרת. בקיצור, ישנה בעיה. ואמריקה יותר הומוגנית. אמנם שיש הבדלים בין המדינות בה, אני מדבר על ארצות הברית, אבל בכל זאת, באירופה זה שטח קטן, 30 מדינות, בשנאה הדדית, בתרבויות שונות, וכך זה מאות שנים, אלפי שנים. אז קשה. אני לא צופה משם, ממש פריחה גדולה. אני מדבר על נקודות שבלב. אבל יכול להיות שאנשים ללא נקודות שבלב, אלה 99.9%, הם יהיו דווקא משם בהרבה, יותר ממה שבכל מקום אחר. כי הם מרגישים הרבה מאוד משברים בין המדינות, עם השוק המשותף שמחייב אותם להיות יחד, והם לא רוצים, והם לא מסוגלים. מה פתאום אני צריך להיות אחראי? היוון נתתי מיליארד דולר, ועכשיו לעוד ליפניה, ולאיסלנד, ולאירלנד, מי יודע למה. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה בעיה, הרגשת נכחות יחד ואי אפשר להיות יחד. ובקיצור, יכול להיות ששם דווקא אנחנו נצליח להשפיע קבלה ללא קבלה. כשיטת התיקון העולם שמגיע לנו מהטבע.
על זה, על זה. לתת כאילו חציר
לכבשים
ולא לרועי
הצאן. כן, כן. זה אני חושב שכן. כן, קייט.
נראה שהבעיה הכי גדולה שלנו זה איך להתקדם לטוב מעצמנו. והשאלה היא איך בונים תמונה שתגרה אותנו, שתמשוך אותנו כל הזמן. זאת אומרת, האם מותר לנו, האם זה נכון לבנות תמונה שהיא מלהיבה אותי בצורה אגואיסטית? זאת אומרת, ההתקדמות לטוב מהכוחות שלנו לדחוף קדימה, כי הבריחה מהסבל, אם הבנתי נכון, זה לא מה שמקדם אותנו.
לא, בריחה מהסבל זה כמו ילד רע שנותנים לו מכות ומאין ברירה הוא מתקדם. זה התקדמות מאוד איטית.
אז אם ככה, אולי הדגש ללחוץ, הלחיצה על הגז, מה שנקרא, זה כל הזמן לעבוד ביחד על לתאר את התמונה שמה זה הטוב הזה שאנחנו רוצים להימשך אליו, כשעכשיו בשבילנו הטוב הזה הוא מה? האם זה נכון, האם זה בסדר וזה יקדם אותנו לתאר משהו גשמי, כמו סתם לדוגמה משהו דבילי אפילו, כולנו עוברים בתוך איזה רחם, סתם אני אומרת, תמונות גשמיות שילהיבו אותנו להתקדם קדימה. האם זה טעות, האם זה נכון?
אנחנו צריכים למצוא כל פעם איזה תמריצים, נו מה לעשות, זה לא שאלה, כל פעם, לא חשוב איזה, זה יכול להיות קליפים, סרטים, שירים, לא יודע מה, נו, לפעמים אני צועק, נו, כל דבר שיכול לעזור, זהו. בטח שרשומים בארכיון צעקות שלי, תביאו אותם לאיזה חיבור יפה ותפעילו.
אבל אז זה מתוך סבל.
אני לא כל כך חושב. מתוך סבל שלי, לא שלכם, כן, פשוט.
כמו שאני רואה, אין גוף בברוך שמתעסק בכלי העולמי.
כמו שאני רואה, אין בבני ברוך גוף שמתעסק בכלי העולמי.
אני לא יודע מה זה אין גוף, יש קורדינטורים. לא, לא, אני שואל, האם זה לא גוף? מה זה נקרא גוף שמתעסק? מה זה לעסוק?
האם
חייב
להיות כזה גוף? האם הוא צריך להתעסק? והאם
כשהוא
דירקטור רוחני צריך להיות בעניינים ולחשבן עם המצרים, מה קורה בכלי
העולמי? האם צריך להיות גוף? האם הוא צריך להתעסק? והאם דירקטור רוחני צריך לקחת בחשבון יותר את הכלי העולמי?
תראו, אנחנו לא נמצאים במפעל ולא במחנה צבאי, לא במשהו שמתנהל מלמעלה על ידי ההיררכיה חזקה בסולם הכוחות והמוגדרות. זה לא ייתכן שכך אנחנו נהיה. אנחנו צריכים כן להיות כארגון, אבל כארגון שמשתתפים בו אנשים מתוך הרצון ולא מתוך פחד ולא מתוך תפקיד. אנחנו שנותנים למישהו מזכורת, אנחנו פשוט אומרים לו, אין לך זמן פנוי יותר, אנחנו קונים ממך זמן שאתה צריך להרוויח למשפחה שלך. אבל אדם לא עובד עבור המשכורת, הוא עובד עבור קידום של כל הכלי העולמי. זה היחס שלנו. אנחנו לא בונים את עצמנו כאיזשהו סולם הפקודות מלמעלה למטה. אנחנו בונים את עצמנו כחברה עגולה. ולכן לא ייתכן שכאן יהיה איזשהו מקום והוא ייתן פקודות וכולם ישמעו את זה. אנחנו על ידי זה לא נגיע לחינוך. חינוך הוא צריך להיות בכל זאת. אני נותן דוגמה. אני מעביר חומר. אני עושה משהו. עוד כל מיני תוכניות בטלוויזיה, תוכניות החינוך שאנחנו מפתחים עם אנשי חינוך, ועוד ועוד ועוד. מאלו דברים כולם צריכים לקבל דוגמה, ולא שזה יעבור להם בצורת הפקודה. זה לא יכול להיות. לכן אני לא יודע מה שאתה אומר, שחייב להיות גוף הקובע, המבצע, השופט, מה עוד עושה שם, המעניש. אני לא יודע. לא. אני לא חושב שזה צריך להיות. אני חושב שאם לכולם יש הזדמנות לראות דוגמה, כל היתר תלוי בו. ולא שאני כפקודה בצבא מעביר לו והוא מחויב. הוא לא מחויב, שיחייב את עצמו. שיחייב את עצמו. ככה. זה גם בצורה פרטית וגם גם בקבוצתית. נגיד אני נותן לאדם אפשרות להתקרב עליו, לא מגלה שמסוגל, אני מרחיק אותו וגמרנו. זה ככה זה. אותו דבר עם הקבוצות. כל אחד בוחר לעצמו את הגורל שלו. זה לא צבא. ואני לא משלם להם כדי לדרוש מהם. זהו. כן. לא שומעים.
Двое моих друзей, они, ну, так, посредственно занимаются.
Шли хаварим шли лумди, как мили пам.
И в последнее время они совсем отошли от этого.
В зман ахарон им бихлал лазву это.
И когда мы уезжали сюда.
Так что настану лекан?
Они говорят, зачем вы туда едете, что там делать?
Нам мурим, что мы там носим на шам, а если асот шам?
Вчера попали в аварию.
ואתמול הם עברו תאונה. תאונה דרכים. רציתי לשאול מה אפשר להגיד להם.
כשאנחנו מצטערים על זה שהם נקלטו בתוך המקרה הזה העצוב, ואנחנו מקווים שהם יתאוששו מזה ויחזרו אלינו. אין לי יותר מה להגיד. חס ושלום להגיד שבגלל שהם לא נסעו לכאן, הם נכנסו לתאונה. אין קשר בין זה לזה. אין קשר. לחומת הקבלה מגיעים מתוך רצון הטוב ולא מתוך הפחד. מתוך הפחד אנחנו גם כן לא מפרסמים את הפחד, אלא אם אנשים מפחדים אז אנחנו או נקלטים בכל מיני בעיות וצרות, משברים גדולים, כמו כל הכללות האנושות. כן? כללות האנושות. אז אנחנו בכללות לכל האנושות מסבירים מה קורה, שאתם נכנסתם עכשיו לתבנית החדשה שהיא גלובלית אינטגרלית, ואתם לא מותאמים אליה, לא מתאימים לה, ולכן יש לכם בעיה. אתם, זה כמו אני רגיל לנשום אוויר ואני נכנס למים, אני יכול שם להתקיים? לא. אני נכנס עכשיו למערך הכוחות שהם כולם פועלים בצורה גלובלית, ואני לא גלובלי, לא אינטגרלי, לא מקושר זה עם זה עם זה עם זה. כוחות פועלים עליי בצורה שאני צריך להיות קשור, ואני לא קשור. אני צריך להיות עכשיו קשור לפי נגיד הזמן שלנו, 2011, צריך להיות קשור עם אחרים נגיד ב5%, בעוד שנה ב10%. ואני אפילו לא שקשור ב5%, אני במינוס 50% או במינוס 100% קשור. זאת אומרת, רוצה רק להשתמש בכולם, לנצל את כולם. אז ודאי שהשתי מערכות האלה, איך שאני קשור לכולם, ואיך הטבע פועל, אנחנו מנוגדים. הניגוד הזה ביני להטבע, זה מביא לאסונות גדולים מאוד, אבל בינתיים זה לא כל כך אסונות, כי 5% לא מתאים, 10% לא מתאים. אבל חכה, נראה מיום ליום הפער הוא מצטבר, גודל. אבל לא שבצורה פרטית, אלא מפני שהאנושות כולה התקדמה למערכת הגלובלית, בגלובליות של האנושות עצמה, אז מתגלה חוכמת הקבלה, כי היא נותנת פתרון גלובלי לכולם, ולא בצורה אישית. בצורה אישית היינו מתקדמים ברצונות שלנו, האגואיסטים, כל הזמן. מקבוצות חול. אין. איזה יופי. כן.
בקבוצת קרים?
Наш товарищ, с которого началось на занятие КВВОИ по 2 лет 7 назад.
Хавер Шаймо, что התחיל בעצם את כל הלימוד בקרים, היה חזק מאוד.
Нас всех заводил.
והדליק את כולם.
Вот назад он переехал в Израиль.
לפני שנה הוא עבר לישראל.
Походил в Бней Барух.
הלך לבני ברוך.
Сейчас мы приехали.
ועכשיו הגענו.
Перестал заниматься.
הוא הפסיק ללמוד.
Просто он не очень часто слышит о Каббале.
Пшут, לא רוצה לשמוע שום דבר בני ברוך.
על קבלה. И что делать
нам? למה זה קשור ומה אפשר לעשות? לעורר אותו חזור.
אדם לפעמים עושה צעדים לא טובים בחיים שלו. הוא חושב שהתקרבות למקור זה תמיד לטובה. הבורא לא מן הסתם מסתיר את עצמו על ידי המסכים רבים, זה סתם נקרא 125 מסכים, הם מתחלקים לעוד לעוד מדרגות. אנחנו צריכים לראות את הדרך שהחיסרון צריך להיות לפני המילוי. ההיעדר קודם להוויה. כמו ביציאת מצרים, אתה לא יוצא מהמצרים לפני שיש לך חיסרון ליציאה שאתה לא מסוגל להיות שם עוד רגע אחד, טוב למותי מחיי. אז אתה יוצא. ולכן אנחנו רואים גם כן איך אנחנו עושים. אני צריך קודם שיהיה לי רעבון ואחר כך אני אוכל באמת לתאבון. אני צריך קודם להשתוקק להיפגש עם מי שאני אוהב כדי שבאמת תהיה פגישה ותענוג ממנה. וכן הלאה. האדם שהוא מגיע לקבוצה, הוא חייב להיות בחיסרון. בחיסרון דווקא לקבוצה. והוא חייב כבר לדעת שאם הוא מגיע, הוא מבטל את עצמו כלפי הקבוצה וכלפי, כמו שכתוב. אחרת הוא לא, זה יהיה לרעתו. כדאי להישאר שם, במקום הרחוק. וגם כן במקום הרחוק צריך לבדוק אותו עד כמה שהוא באמת משתוקק לכאן. כנראה שנתנו לו עיצה ולא ראינו, אולי הוא בכלל לא שאל, אני לא יודע. אבל באמת אני נותן תמיד דוגמה מעצמי, שאני הייתי גר ברחובות והייתי נוסע פעמיים ביום לרבש 100 קילומטר הלוך חזור, הלוך חזור, 25 בכל כיוון, אני כבר לא מדבר להזמן, והוא לא הרשה לי שנתיים לעבור אליו, שנתיים, נסעתי יום יום, הייתי מוכן אחרי חודשיים לעבור. יותר טוב לנסוע לרחובות לעבודה, מה שאם כן לנסוע לבני ברק ללמוד. שנתיים הוא החזיק אותי. אחרי שנתיים אמר, בבקשה. ואני לא הרגשתי שאני רוצה. או שזה הרגל, או שזה משהו
בהתחלה הייתי בוער, ואחר כך לא נורא. אפשר לנסוע, אפשר לחזור, לעזוב את זה, איך אני אעשה את זה. ואז הוא התחיל לדחוף. הוא אמר, כדאי לך לעבור. הוא מצא לי דירה. כן, כן, לידו, ממש שתי בניינים לידו. ואז עברתי. אני הייתי נאמן מאוד, אני הייתי כל הזמן בא ללימוד, אני לא הפספסתי רגע אחד. אבל אני זוכר שלא היה לי אותו רצון כמו שבהתחלה. כן? הייתי יכול להמשיך מהרחובות. אתה יודע, הרגל גם כן. אז זו בעיה גדולה. אתם יודעים מה זה פלירט. כן? שצריכים ככה קצת להתקרב, קצת להתרחק, קצת להתקרב, כי אין תענוג ללא כיסרון. מה לעשות? כן.
אפשר לעשות השוואה בין יציאת מצרים וחזרה בתשובה?
זה נקרא חזרה בתשובה, יציאת מצרים. אבל כל הדרך שלנו היא חזרה בתשובה. אבל זה אם יש לך שאלה, כל פעם על ידי שאלה, כל פעם על ידי חיסרון, שאתה מגיע לתשובות, ועוד חיסרונות יותר גדולים ועוד תשובות. זה נקרא חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה נקרא תשוב. היי לגבי וו, תשובה, תשוב. היי לגבי וו. היי זה מלכות כלפי הזרמפין. אם מלכות מקבלת מהנשמות חיסרון ומעלה את עצמה כדי להתחבר עם זרמפין, זה נקרא תשובה. אם אדם גורם את החיסרון הזה, אז נקרא שהוא חוזר בתשובה. זהו. כל היתר החזרות בתשובה אני לא מבין. כן, גברת.
אנחנו אומרים שכל יום מגיע אדם חדש.
Каждый день человека нужно оценивать как новенького.
וכל יום צריך להתייחס לאדם כחדש.
А вопрос за сколько? Как делать правильно эту оценку?
שאלה איך לעשות נכון את הערכה הזו, את היחס הזה.
Нужно ли вообще оценивать другого?
האם בכלל צריך איזשהו להעריך מישהו אחר?
Или нужно оценивать себя, насколько ты можешь смотреть на другого человека справа
стороны? או להעריך את עצמך, עד כמה אתה מסוגל להסתכל על אדם מצד ימין דווקא.
כתוב צריך לדון את האדם לקף זכות, אבל זה בתנאי שהוא לא מזיק לחיבור. כל היתר הדברים אנחנו סולחים. יכול להיות מצב רוח שלו רע, יכול להיות האופי שלו בכלל רע, יכול להיות תכונות רעות, יכול להיות כל מיני דברים, תקופות. אני רק בודק דבר אחד, האם הוא מועיל לחיבור שלנו. זהו. אם הוא ניטרלי, מחכים. אם הוא מועיל, סולחים את הכל. אם מזיק, לא חשוב לו, יכול להיות בחור זהב, יכול להיות כל כך אוהב דברים יפים, יכול להיות שהוא מומחה גדול בסאונד אפילו. לא סובלים אותו בחברה אם הוא מפריע לחיבור. בסדר? לא כל כך. אז מה לא? נו, תשאלי.
כשמסתכלים על אדם אחר, להזיז הצידה את זה שאתה צודק וכו'.
זה אני לא יודע. זה כתוב, אין לדיין מה שאין אף רואות. אדם צריך כמה שיותר להעלות את עצמו מעל שנאה לשני, מעל ביקורת לשני. יש מישהו שפגע בי. כן? נגיד. אני ופגע אישית, לא שייך לרוחניות. אני צריך להבין שזה הבורא עשה דרכו לי תרגיל, שאני צריך עכשיו להתגבר על השנאה הזאת אליו, ולשפוט אותו רק כלפי החיבור. הוא גורם לחיבור הקבוצה, הוא גורם להתקדמות הכללית, אני מתחבר אליו. ואז אני לא מוחק את השנאה שלי כלפיו, אני מחזיק אותה, ומעל השנאה אני מתחיל להתחבר. זה נקרא על כל הפשעים תכסה האהבה. ואז יש לי עוצמה של אהבה על פני השנאה. זה נקרא שעליתי על הר סיני. ולא למחוק. אם אני מוחק אז אני סתם מתייחס אל שכחתי. לא כדאי. ההפך. אני לא מוחק כלום. אני בונה את עצמי כל הזמן במאמץ, במתח פנימי, שאני מרגיש עד כמה שאני הייתי מחזיר לו ככה ומתייחס באהבה. כדאי לנסות. זה, לא שהם צריכים לדעת את זה. אף אחד לא יודע, זה עניין פנימי. אבל כך בונים את הכלי. אנחנו יודעים, יש רצון לקבל, כמו שאני ככה מזרטט, ומעליו מסך, ורצון לקבל שם בוער בכל מיני האכזריות שלו, ולמעלה מזה מסך, ואז למעלה מהמסך האור חוזר. ככה בורא מתגלה. מעל השנאה, עד כמה שאתה יכול, להתעלות מעליה. ולא למחוק אותה. וכמה שאנחנו עולים יותר למעלה, כמו שכתוב על התלמידי של רבי שמעון שהם מתאספים יחד, שהם מגלים כמה שנאה יש ביניהם. תלמידי רבי שמעון, שכולם הם כנגד מלכות האין סוף, מתאספים יחד, מגלים שנאה, אש בוערת. מתחילים לאט לאט ללמוד, מושכים את האור שמתחיל לחבר אותם, השנאה לא נעלמת. הם מעליה, לכן הם על 125 מדרגות נמצאים. 125 מדרגות האלה זה כל הפרו, זה כל השנאה. והם מעליה. ככה זה. זה צריך להיות ככה לדחוס בפנים את כל השנאה ומעליה ככה להתייחס לאחרים. רק בצורה, רק איך להגיד, אם בן אדם כך בונה את עצמו, סימן שהוא הופך את עצמו לכלי הרוחני. כן. כי שום דבר לא נעלם ממה שבורא ברא. כל השנאה וכינה ותאווה וכבוד ואכזריות, הכל נשאר. על פני כל אלו ההבחנות אנחנו עולים. ומי שאיך לא יכול, נקבר תחתיהם. כן.
Тем критерии, вот то, что человек уже мешает объединению, потому что всегда есть ощущение, что мы слишком жестоко действуем, всегда идем на компромисс и так далее. Где это критерии? Как определить?
איפה הקריטריונים, עד איפה עובר הגבול שהאדם מזיק? כי תמיד יש איזו הרגשה שאנחנו אולי מתחשבים או יותר מדי או להפך אולי, אז איפה אותו הגבול שממנו והלאה האדם מזיק? מה הקריטריונים?
רק לחיבור. אנחנו לא בודקים שום דבר חוץ מזה. רק חיבור אני בודק. הוא יכול להיות מומחה טוב מאוד בקבוצה, הוא יכול להיות מאוד מאוד נחוץ לפעילות נגיד חומרית, הוא יכול להיות לא יודע מה משהו, אבל אם הוא מזיק לחיבור, אסור להחזיק אותו בקבוצה. רק זה. וגם כן להעריך אותו, כל אחד ואחד, אני מעריך אך ורק כמה שהוא יכול בצורה האובייקטיבית, למעלה מעצמו, לגרום לחיבור. וזה לא שייך למה שהוא יכול להיות סדרן טוב, טבח טוב, לעבוד טוב בכל מיני מערכות, לא חשוב, לא, זה לא שייך. זה העבודה. עד כמה שהוא לא בעבודה שלו, אלא בפנימיות שלו. הוא תומך לחיבור החברים. זה הבדלים מאוד דקים. זה לא נראה בעין. בעין אתה יכול לראות כולם, יכול להיות שמסתובבים ותומכים ועוזרים ובאמת יכול להיות שזה אהבה מפעילה אותם. אתם מקומיים, מקומיות, ועוד גם את. אני קודם כל מחכה ל... נו.
Rav, je voulais savoir comment tu vois la diffusion dans les pays où il n'y a pas internet en fait, où internet est ralenti.
Rav, רציתי לדעת איך אתה רואה את ההפצה במדינות שאין בהן אינטרנט.
Et particulièrement en Afrique parce que ils ont du mal à se connecter.
במיוחד באפריקה כי קשה להם להתחבר.
Et ce que j'ai remarqué c'est que on n'arrive pas à les connecter en fait à ce groupe.
מה ששמתי לב שהם לא מצליחים איכשהו להתחבר לקבוצה.
Et donc ça fait que eux en fait de leur côté ils arrivent pas à avancer.
ומהצד שלהם הם לא מצליחים להתקדם.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
מה צריך לעשות?
צריכים לראות אם יש שם במקום מחשבים, שזה כבר מצוי דווקא בהרבה מקומות שם. אז צריכים להשתדל לשלוח להם סידי עם כל החומרים שלנו. אם לא זה, אז רק ספרים האפשרות לעשות. צריכים להשתדל איכשהו להגיע אליהם במשהו. נכון שישנם הרבה מקומות, לא רק באפריקה, ש... עדיין אין אינטרנט, שעדיין גם כן מכשור לא בסדר. והיה. אבל זה, אני חושב שבכל זאת דווקא מהר משתפר. אני מקווה שיהיה אפשרות לכולם, אבל בלי קשר מה לעשות. לא יודע. אין לי מושג מה עושים. גמרנו עם כל השאלות? אני מדבר על ה... כן.
אני מבקשת לקבוצות חוץ.
לא.
יש לי שאלה. עכשיו קבוצות חוץ מאוד גדולות כמו קבוצות אחרי גשם. ויש המון צעירים שלוקחים תפקידים וכו', ויש לנו פעילות המון. ויש לי שאלה.
קבוצות חוץ גדלות מאוד מהר, השאלה על קבוצות חוץ, ויש המון צעירים שלוקחים תפקידים וכו'.
ויש המון פעילות, וזה טוב, וזה חזק, אבל איך לא לאבד את הפנימיות אחרי כל הפעילות הזה החיצונית, שפה יש רב שנותן ביקורת. ואיך לא, כאילו, יותר מדי התפעלות מעצמנו, לא לצאת מהפנימיות.
איך לאור כל הפעילויות החיצוניות לא לאבד את הפנימיות? כאן יש רב שיכול להעיר ולדאוג לזה, ואילו בחוץ, כאילו בחוץ אין כזה דבר.
רק לפי דוגמה, אין מה לעשות. אנחנו כלפיהם כמו הורים כלפי ילדים, שילדים צריכים לקחת דוגמה ולהשתדל לעשות. נו, אין מה לעשות. כאן מדובר על אנחנו, כמו שפרשה שאל שם, איפה המערכת שהיא מטפלת בכל הקבוצות. נו, כמה אנחנו יכולים להקים כאלה מערכות וכמה אנחנו יכולים לטפל בהם? זה לא ייתכן שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נגיע לכל קבוצה וקבוצה, ויש שם אחראי מצדנו, והוא יארגן שם הכל, והוא ישפיע על הקבוצה וכל הזמן יחזק אותה. ומה יצא מזה? מה יצא? הם יהיו כמו בתינוקות, בגן ילדים? אין מה לעשות. גם כאן ישנם כאלו אנשים. אז מה, הם מקבלים טיפול? גם כאן ישנם אנשים שהם יוצאים החוצה ולא רוצים יותר לחזור. ומישהו רץ אחריהם? לא רץ. בשביל מה? זה הכל תלוי באדם, תלוי בחיסרון שלו. זהו. רוצה להשקיע בחיבור, רוצה בתוך חיבור לגלות את האלוקות, בבקשה. לא, לך. אני לא מחזיק אף אחד. לא מחזיק אף אחד. אתם יודעים את זה. אני לא צריך חסידים הרבה. אני לא בונה לעצמי איזה אימפריה. זה אי אפשר, רוחניות זה רוחניות. לכן הוא שואל על אפריקה מה קורה שם, ואת על הקבוצות חול בכלל, ועוד משהו, וגם על ישראל אפשר כך אותו דבר להגיד. יש לנו קבוצות גדולות בישראל שם, 30 קבוצות, לא יודע כמה. אז אנחנו יכולים להיות אחראים עליהם? עד כמה? אם הם מתחברים, אם לומדים מאיתנו, קדימה. אם לא, לא. זה אותו חוק, כמו שאדם שנמצא כאן באיזשהו מקום אחר, אותו חוק, רק לפי החיסרון שלו. טוב, אנחנו בעצם גמרנו את השיעור, אבל אם יש עוד שאלות, אני מוכן. כן.
יש איזה דקות שמאוד קשה לתפוס.
בלתי נתפס.
במובן, במושג הזה, ובהרגשה של שנאה.
אנחנו לא מתייחסים לשום רגשות חיוביות או שליליות, אלא רק על אלו שנולדים, מתעוררים, מופיעים בנו כתוצאה מהשתוקקות לחיבור. אני קודם כל משתוקק לחיבור. אני לא רוצה שום דבר חוץ מזה להרגיש ולחשוב. כלום, רק לחיבור. בהשתוקקות שלי לחיבור, מה שמתגלה, תחייה, שנאה, אכזבה, מה שמתגלה, זה מתגלה כתוצאה מההשתוקקות לחיבור, ואז בשבילי זה ברור מה זה. כי זה מגיע לי מהאור שאני רציתי להשיג בתוך החיבור. ואז הבירור שלי הוא נכון. אם זה לא מהשתוקקות לחיבור, כל היתר, אני אף פעם קודם כל לא יכול לברר אותם נכון, כי זה לא מהאור החיבור, לא מהנטייה הנכונה מגיע אליי, זה סתם בימיות. ועל בימיות אנחנו אף פעם לא נקבל תשובה בדרך. אף פעם. אנחנו בונים יחס אחד, מאוד חד, רק למטרת הבריאה. ומה שמתגלה בדרך, זה מתגלה, ואני מבין למה זה מתגלה, ואיך ולמה. אבל רק מתוך התחייה שלי קדימה. שאני דוחף את עצמי, שאני ממש מתוך השתוקקות הזאת. בלבד. לכן, אל תשאלו על כלום, אם זה לא מגיע כתוצאה מהחיבור. או השתוקקות לחיבור. ואם שואלים, אז השאלה באמת, איך זה יכול להיות שאתם שואלים? אני אומר ברצינות. איך יכול להיות? כי הנטייה עצמה הייתה צריכה לתת לכם אור השכל, אור החוכמה, אור ההבנה, מה זה קורה, מה זה מתגלה בדרך. אדם שמתקדם נכון, אין לו מה לשאול. אין לו מה לשאול. רק להשתמש נכון ברף ובקבוצה. להידבק אליהם כדי להתקדם. אז לא נשכח על זה, בסדר? טוב.